וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, והיום איתנו רונה זינמן, מגשרת, עורכת דין, יועצת משפחתית ומנחת קבוצות. והיום אנחנו נדבר על מעורבות עורכי דין בהליך גישור, כן או לא. היי רונה.
היי איילת.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך את?
אני טוב. איזה כיף שהגענו להקליט את הפרק הזה אחרי כל כך הרבה זמן שדיברנו עליו.
נכון.
אז את היית שם, את עורכת דין, ואז הפכת להיות מגשרת.
נכון. כן, אני עורכת דין בטייטל, בתעודה, תמיד אני אומרת, בתעודה אני עורכת דין. אני גם עבדתי במשרד עורכי דין בתל אביב, אחד מהמשרדים הקשוחים והרציניים בתחום של דיני המשפחה. אבל באיזשהו שלב, כן, הבנתי, הגוף אפילו אותת לי, שמקומי לא שם בבתי המשפט, עם עורכי הדין, עם כתבי הטענות, עם הניפוח של הדברים, עם האגרסיביות, עם בעיקר לא הרגשתי נוח, שגורל הלקוחות שלי נמצא בידיים שלי וברמת האגרסיביות שלי. זאת אומרת, אני תמיד הסתכלתי על הלקוחות ואמרתי, למה הם לא יכולים לנהל את זה בעצמם? למה אני צריכה לעשות את המלחמות האלה? למה זה צריך ללכת לשם? למה אם פשוט היינו מזמינים את כולם, יושבים, מדברים, היינו פותרים, לא? והמחשבה הזאת היא מה שהובילה אותי אחר כך ללכת ולהתעסק רק בגישור. היום אני לא מייצגת בכלל, אני לא מתקרבת לבתי משפט, אני אפילו אומרת לזוגות שלי שאני לא באה איתם לאשר את ההסכם, כי הם לא צריכים אותי. הם אחרי תהליך גישור, הם עברו על כל הדברים, הם יודעים בדיוק מה כתוב בהסכם, הם יודעים על מה הם חתמו, הם יכולים לעשות את זה לבד. דרך אגב, גם לציבור המגשרים שאומרים שחייבים את המגשר באולם בית המשפט בעת אישור ההסכם, זה לא נכון. המגושרים יכולים ללכת לבד לבית המשפט לאשר את ההסכם, עם ההסכם ביד. אז אני לא מגיעה לבתי המשפט, לא מייצגת צדדים, אבל כן משתמשת בניסיון שלי, בתור עורך הדין, בתור מי שהייתה שם, בתור מי שראתה לאן זה יכול להגיע, אני כן מביאה את הניסיון שלי לחדר הגישור.
אוקיי. בעבודה. הרבה פעמים שואלים מגשרים, מה מגיע לי, מה הזכויות שלי? הרי יש ממשק בין הגישור לבין העולם המשפטי. איך זה משתלב עם גישור?
אוקיי, אז קודם כל, מה מגיע לי ומה הזכויות שלי, זה שאלות מאוד יפות שתמיד עולות, שאני תמיד פוגשת. אנשים חושבים שיש איזה חוק, שקוראים לו, בטייטל נגיד, חוק הגירושים, וזה, אני רק אפתח את החוק ואני אראה.
חוק הגירושים, חוק המזונות.
לא, אז אני אומרת, יש הרבה חוקים שמתעסקים בכל מה שקשור לגירושים, אבל אין איזה ספר אחד כתוב שהוא נכון לגבי כל הזוגות וכל המקרים. יש חוק יחסי ממון שהוא אומר, מחלקים את כל הרכוש המשותף שנצבר, חצי חצי. בסדר? גם על זה, כאילו גם זה לא תמיד כזה ברור, גם על זה אפשר להתווכח, מה זה חצי חצי ומה זה נצבר במהלך החיים המשותפים. אבל לא כותבים לך בחוק איך את מסדרת את זה. יש על זה פסיקה, כל מיני מקרים שמסתבכים, עכשיו יש לנו ענייני אופציות, בסדר? שזה איזה שהן זכויות וירטואליות כאלה, קניין רוחני. כל מיני כאלה, שזה זכויות וירטואליות כאלה, שלאף אחד אין את הדרך המדויקת של איך אתה מחשב את זה, כמה מגיע, ממתי אתה סופר.
זאת אומרת, אין נוסחה בעצם, גם בחוק, גם בבית
אין
משפט.
אין נוסחה אחת, כל מקרה לגופו, גם בכל מה שקשור לזמני שהייה או למזונות. בואי ניקח מזונות. אין חוק שאומר ילד שווה X. אז אם את תשאלי, לקוחות מחיפה יגידו לך, זאת אומרת, יש אפילו בבתי המשפט כשהם פוסקים בסוף מזונות, יש הבדלים בסכומים, וזה אבסורד, יש הבדלים בסכומים שפוסקים בין חיפה לתל אביב. כאילו
באמת?
ילד חי אחרת או עולה אחרת או שווה אחרת, זה פשוט דרך מעוותת להסתכל על הדברים. באים אליי ואומרים לי, כן, אם אני אלך לבית משפט כמה אני אקבל? לא יודעת להגיד לך, אתה נכנס לבית משפט X, אתה לא יודע איך אתה יוצא ממנו.
וזה משהו שבאמת מקובל בגישור, לשאול, שואלים אותך מה הזכויות שלי, למשל. עכשיו, את גם עורכת דין, אבל את בעצם מגשרת שלהם.
יש דברים שאני יודעת להגיד בוודאות, כן או לא. למשל, פנתה אליי עכשיו מישהי, נשואה לבחור שהגיע מארץ אחרת, והם חיים פה, מגדלים את הילדים פה, הם מתגרשים, והיא אומרת, אני מפחדת שהוא ייקח לי את הילדים לחול. זאת אומרת, שהוא יגיד לי, הילדים הולכים איתי. זה לא יקרה. זאת אומרת, זה לא יכול לקרות גם מבחינת החוק, מרכז החיים של הילדים הוא בארץ, ובשביל שהילדים ילכו איתו, צריכים לקרות הרבה מאוד דברים, צריך להוכיח שהמקום הכי רע בשבילם עלי אדמות זה ישראל. זה כמובן משהו שאפשר לנהל עליו הליך משפטי, אבל גם אפשר לדבר עליו. לא חייבים.
אז את בעצם תגידי להם מה קובע החוק, ו...
אני אתן איזה תמונת מראה, אני אגיד, כן, מה צריך להראות בשביל שזה יקרה, או לא כייעוץ משפטי, אלא התהליך שהם צריכים להוכיח שהמקום בישראל הכי נורא בשביל הילדים, ואז צריך לקחת אותם בגלל זה מפה, זה משהו שלא פשוט להוכיח בכלל. אבל אם רוצים לריב על זה, אפשר בבתי משפט, יש כאלה תיקים מתנהלים המון. אבל בעיקרון מרכז החיים של הילדים זה משהו שכן כתוב, וכן מסתכלים עליו. אבל גם הוא, לפעמים קובעים אחרת, כל מקרה לגופו. אז יש דברים שאני יכולה, למשל אם דיברנו קודם על מזונות, שבאים ואומרים כמה אני אקבל. אני יותר קל לי להגיד כמה את לא תקבלי, או כמה, או מה לא יקרה, מאשר מה כן יקרה. למשל, אם יש איזו דרישה למזונות בסכומים מוגזמים, מטורפים, שיכול להיות שאלה הוצאות מה שהיה עד כה במשפחה הזאת, לא אומרת שלא. אבל אם יש איזה סכומים מנופחים, אז בית המשפט לא מחפש איפה לנפח סכומים. בית המשפט קובע לפי מה שאפשר להוכיח, לפי מה שצריך, הוא לא ילך וינפח דברים. ולכן לפעמים אני כן אוהבת לתת איזה תמונת מראה של מה יכול או לא יכול לקרות בהליך משפטי, ובסוף אני תמיד אומרת בשביל מה לכם ללכת לשם, לדיבור הזה בכלל, להוכחות, הוא לא הראה, הוא כן הראה, אני הראיתי, אני מצאתי, לא מצאתי, בשביל מה? בואו דברו, ולדבר זה בהליך גישור. בכלל ההבדל בין הליך גישור להליך משפטי, זה ההבדל העיקרי, זה עניין השליטה. בגישור אתם יכולים לדבר על הדברים, לפרוס את זה, לראות מה הכי מתאים למשפחה שלכם בהקשר בילדים ובצרכים ובהוצאות ובהכנסות, ואיך משפרים את המצב ואיך חיים מכאן והלאה. בעוד שבבית משפט, שופט שומע אתכם, כל אחד מביא את הצגת חייו, ובסוף השופט מחליט, ולא אתם. וחבל, כי בדרך איבדתם את ההורה האחר, איבדתם את ההזדמנות ליצור איזשהו שיתוף פעולה בריא בין הורים, וזה חבל על הילדים. לילדים מגיע שני הורים שישתפו פעולה ביניהם בגידול שלהם, בחיים שלהם, שיהיו מעורבים, שיהיו בסדר ביניהם.
זאת אומרת, אולי בטווח הקצר הם ירוויחו את מה שהם רצו, את המזונות שרציתי למשל, אני ארוויח, אבל בסוף איבדתי את כל השנים שאחרי ואת השיתוף פעולה בינינו.
זה נכון מה שאת אומרת, אני מאוד מסכימה עם זה, ואני גם אומרת, אני אומרת הדגש הוא אולי אני ארוויח. ואני אומרת, לא שווה בכלל לקחת את הסיכון בלנסות.
כי זה על ודאי, זאת אומרת,
כן,
שיתוף פעולה כנראה לא יהיה.
כי בטוח שהמלחמה הזאת ממנה לא יצא טוב. להתאושש ממלחמה כזאת בבית משפט, זה שנים, גם לזוג, כאילו גם להורים, וגם לילדים.
גם בואי נדבר על כמה זמן לוקח הליך משפטי ממוצע. אנשים חושבים שאם עכשיו אני אגיש לבית משפט, אז אנחנו ניפרד יותר מהר, אז התהליך יהיה יותר מהר.
הם גם חושבים שאם אני אפנה לבית משפט אני אקבל עכשיו, וזה לא ככה. אז אומרים לי, מה, מזונות זמניים? בסדר, מזונות זמניים, גם כן לוקח זמן. בוא, אני אגיש, אתה תגיב. בית משפט אין קסמים, זה לא, תהליך משפטי שנוגע להכל, לוקח בין שנתיים לשלוש, עולה המון כסף, יש הרבה וילות בארץ שנבנו על סמך הכסף הזה ששולם בניהול תיקים משפטיים בדיני משפחה.
אתמול שאלו בקבוצת הפייסבוק מישהי שאלה כמה זמן, מי שנמצאת בהליך משפטי, כמה זמן לקח לכן בממוצע, ראית השאלה הזאת?
לא ראיתי,
אז
מה
יש שם
נו?
שנתיים, שלוש וארבע ועוד היד נטויה.
וגם יש שבע.
כן.
כן.
אז הליך משפטי לא מקצר תהליכים, שוב, אני מסייגת, כי אני מניחה שיש דברים כמו ניכור הורי למשל, שזה משהו חריג שכן מטפלים בו מהר. שבית משפט כן מכנס דיון מהר, לא יודעת אם מטפלים בו מהר, אבל...
בית משפט גם נותן מזונות זמניים באופן יחסית מהיר, אבל מה זה יחסית? חודשים.
כן.
אבל, או מחליט כל מיני החלטות לגבי הילדים, לא יודעת מה. מקום מגורים לוקח חודשים, תסקירים, עניינים, לא מקצר תהליכים, אבל בית משפט כן נותן איזה שהם סעדים זמניים, אבל עצם המלחמה הזאת, גם תוך כדי ההליך המשפטי, כשההורים במלחמה, הם לא מסוגלים לשחרר במקומות אחרים. הם לא יודעים לעשות את ההפרדה בחיים עצמם בין אני רב איתה בבית משפט, או אני רב איתו בבית משפט, אבל בחיים האמיתיים אנחנו נהיה סבבה.
בבית, מול
כן,
הילדים.
כן,
כן.
בחלוקה הזאת. זה לא עובד.
וואי, זה קשה, זה
זה
אני
לא
רואה
עובד.
כל הזמן. יש לי זוג אחד שהצליח לעשות את זה, או שניים בעצם, שמול הילדים, וגם אצלי בפגישות, הם בצחוקים, והם מסתדרים, והם מדברים, ושם הם נלחמים על כסף, על עסקים,
זה נורא.
אבל בדרך כלל זה נורא, נורא קשה, זה מחלחל הביתה, הילדים פה נפגעים בתקופת ההליך, וגם אחריו.
כן, וחבל. אז לכן בחדר הגישור אפשר לדבר על זה, אפשר לשים, לפרוס את העוגה. קודם כל חשוב שידעו שנוטים לזלזל בזה, אבל הליך הגישור כן חל עליו חיסיון. זאת אומרת שכן, יש הזדמנות לצדדים לדבר רגע על איך הם רוצים שזה ייראה, לפרוס את העוגה, לראות מה יש, מה אין, מה האופציות השונות, בכל תחום. אם זה גם בתחום של מקום מגורים ושל זמני שהייה עם הילדים וכסף. לדבר על זה, פשוט לדבר על זה. יש בהליך גישור גם פגישות אישיות, שאפשר לדבר עם המגשר באופן פרטי. המגשר יש לו את התמונה המלאה בראש, ואחר כך שוב, רוב הליך הגישור נעשה כששני הצדדים בחדר כמובן, ומדברים על הדברים, אבל המגשר יודע לנווט את זה, יודע לשאול את השאלות הנכונות,
אז להתחיל בגישור.
ולהגיע להסכמות.
אז רצוי להתחיל בגישור. שוב, אני לא מדברת על מקרה קיצון.
בוודאי, אני תמיד אומרת, לכו תדברו, אפילו תעשו ככה שיחות מקדימות עם כמה מגשרים, תראו למי אתם הכי מתחברים. יש כאלה רוצים מגשרת בחורה, יש מגשר גבר, שני מגשרים, יש מגשר שהוא עורך דין, מגשר שהוא לא עורך דין, אם יש הבדל ביניהם. אני טוענת שמגשר לא חייב להיות עורך דין, אבל מגשר שיודע לגשר בין עולם הגישור לעולם המשפטי, כן יכול לעשות עבודה מאוד טובה על בסיס הידע המשפטי הזה שיש לו.
ויש גם, אני רואה טעות נפוצה שהרבה זוגות שנמצאים בקונפליקט, באי הסכמות, בטוחים שגישור לא מתאים להם. כי גישור זה רק למי שמסתדר. ואני רוצה
כן,
לדבר על זה רגע.
אומרים לי את זה, שזה גם גישור למי שמסתדר, וגם כאלה שאומרים, הוא רוצה שנבוא עם החלטות, זאת אומרת שנעשה את השיעורי בית, נבוא עם מה שאנחנו רוצים, ושנבוא מוכנים.
נכון, שאם אני לא מסכימה על זה, או אני לא מסכים על זה, אז לא הולכים
אז אין מה
לגישור.
ללכת לגישור, נכון. אז קודם כל, לעניין הגישור זה רק למי ש...
שמסתדר, או לוי דווי, או כל מיני דברים כאלה שמעתי, אנחנו לא לוי דווי, אנחנו לא מתאימים לגישור.
גישור, מה תפקיד המגשר בעצם? תפקיד המגשר הוא לשבת בין או מול בני הזוג, לשמוע כל אחד מהם ולמעשה די לתרגם את מה שהולך, כי הרבה פעמים נישואים קמים ונופלים על בעיות תקשורת.
לגמרי.
אני אמרתי משהו, והוא שמע משהו אחר לגמרי.
ואיך הוא לא ידע מה אני חושבת?
ואיך הוא לא הבין, ואיך הוא לא ידע, ולמה הוא לא אמר לי? הוא צריך להגיד לי, תה 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 תה. כל מיני בעיות תקשורת. והמגשר שם יושב ושומע את שניהם, ובעצם זה כאילו כמו לשאול, לתת לאחד לדבר, ולשאול את השני, אתה שמעת מה הוא אמר?
לשקף לו בעצם את
כן.
מה שהיה שם.
וזה להגיד את אותם הדברים במילים אחרות, שאולי יקלעו. סוף סוף ייטמעו בצד השני בצורה אחרת. יכול להיות שזה בגלל סגנון התקשורת של צד אחד לעומת צד אחר, יש הרי כמה סגנונות תקשורת לבני אדם. וזה לא תמיד, משהו שם במעבר הזה בין המילים מתפספס. המגשר תפקידו לתרגם את מה שבעצם שני הצדדים אומרים, מה שהם צריכים ורוצים, ולנסות איכשהו לענות על הצרכים האלה, להגיע להסכמות ביניהם כדי לצאת לדרך טובה יותר. גם ללמד, לא פעם מגשר גם מלמד את הצדדים איך לדבר אחד עם השני. הנה, היא אמרה ככה ואתה שמעת ככה, זה לא חייב להיות. אתה יכול לפרש את זה בצורה אחרת.
אני גם רואה לפעמים שכשאני יושבת עם זוגות, אז אני עוזרת לזה שרוצה משהו, להבין למה הוא רוצה. הרבה פעמים, אני לא מוכנה ל-7-7, לא מוכנה לזמני שהות שווים. עכשיו, הלא מוכנה זה, הוא לא הסבר בעצם, ואני שואלת מה עומד מאחורי ולמה. ויש אנשים שאפילו קשה להם לבוא ולהגיד, כי אני חוששת. אני חוששת להיפרד מהילדים. קשה לי בלי הילדים. זה דבר שנורא קשה להגיד, כשאתם נמצאים עכשיו באיזשהו הליך. ולפעמים זה גם לעזור לאותו בן אדם להגיד, להבין קודם כל בעצמו, וגם להגיד את זה הלאה, שזה לא דבר פשוט.
כן, אנחנו תמיד אומרים שהתשובות הרי נמצאות בתוך הצדדים, בתוך כל בן אדם יודע מה הוא רוצה, מה טוב לו, מה נכון לו. בסדר? הוא פשוט לא יודע שזה נמצא שם. אחת השיטות זה לשאול, ואז מה יקרה? אני חוששת, כן? אמרת, אני חוששת. ואז מה יקרה? ואז מה יהיה? ואז
ומה הכי גרוע?
לבד? ואז מה,
בדיוק.
נכון. פשוט לנסות ולהראות את התמונה הזאת. אז לא, אז גישור הוא לא רק למי של אבי דבי, הוא למי שבאמת רוצה לפתור את המחלוקות בצורה נכונה.
ואל תתפתו לעשות את זה בבית, כי אז מתחילים הפיצוצים והוויכוחים ומול הילדים, ואז לא יגיעו לגישור.
נכון, נכון, אני מסכימה עם זה לגמרי. אני גם אומרת, ברגע שבחרתם מגשר, תסמכו עליו שהוא יחזיק את זה. הוא יחזיק את הדיון הזה.
ומה קורה כשאני יוצאת מגישור ואני מרגישה שהוא לא ראה אותי? המגשר לא ראה אותי.
המגשר, לא ראה.
אפשר לדבר עם המגשר באופן אישי, מה עובדים
בוודאי.
במקרה כזה? כי הרבה אנשים מפוצצים על זה גישור והולכים.
יש כמה דרכים לטפל בדבר הזה. כמובן שהדבר הראשון שצריך לעשות זה לבקש מהמגשר והמגשרת לדבר, אם זה בטלפון, אם זה פגישה אישית.
זאת אומרת, אפשר גם במהלך הגישור לעשות פגישה אישית, אם תקועים.
בוודאי, אבל כל מגשר והגישות שלו. יש מגשרים שלא אוהבים לדבר בטלפון, שאומרים, אנחנו רק במסגרת הפגישות. יש כאלה שכן אפשר לדבר איתם, אבל אופציה אחרת גם, כשבן אדם מרגיש פגישה אחרי פגישה, שהמגשר לא ראה אותו, ושהוא ניסה לדבר עם המגשר וזה לא הלך, וזה עדיין לא עבד, אפשר גם להחליף מגשר. אפשר לנסות להתחיל גישור. אז יגידו לי, מה כבר עשינו ובזבזנו כסף וכל כך הרבה זמן ונתחיל עוד מגשר ואולי זה לא ילך גם עם המגשר הבא. נכון.
שאלה מה האופציות.
בדיוק, נכון. אולי זה גם לא ילך עם המגשר הבא. אבל לפחות תדעו שניסיתם. כי האופציה של השנייה, של ללכת לבתי משפט לעורכי הדין, היא גם הרבה יותר יקרה וגם תיקח עוד יותר זמן. וחבל. אני אומרת, תנו צ'אנס. נדבר ביניכם.
אני חושבת שחלק נורא חשוב מתהליך הגישור, זה גם, כמו שאת אומרת, ללמוד לדבר, ללמוד לתקשר. כי נניח שהפתרון, עכשיו הם יפתרו את זה, אנחנו לא מצליחים לתקשר, נלך עכשיו לעורכי דין, הם כבר יסדרו את זה ביניהם, ואז אני שואלת, אוקיי, אבל מה יקרה ביום שאחרי? עורכי הדין מתישהו יצאו מהתמונה, אבל לא למדנו לתקשר, אנחנו נהיה באותו מצב ביום שאחרי.
אוקיי, אז קודם כל, כי את אומרת, יש את ההסכם, ואז יש את החיים עצמם.
ההסכם, אני לא חושבת שההסכם הוא חשוב, אבל הוא לא הדבר היחיד.
אז אני אשים לך את הדגש על התהליך, על איך הגענו להסכם הזה. כי במהלך הגישור, וזה, את יודעת מה, זה גם הבדל בין, יש כאלה שאומרים, לכל אחד יש עורך דין, שעורכי דין יעשו את ההסכם, אוקיי? אתם מפספסים פה תהליך. אתם מפספסים את התהליך של לדבר על הדברים, שהאחד ישמע את השני, אומר מה הוא רוצה שיהיה ומה מפריע לו, ומה חשוב לו. כשעורכי הדין מדברים ביניהם, הם לא מדברים על החיים עצמם. הם מדברים יבש, הם מדברים כסף, זמני שהייה. עורך דין יכול להגיד, כן, א', ג' וה' מתחלף בימי שהייה, נגיד. פעמיים בשבוע, ביום חמישי מתחלף, ויאללה, בוא נסגור את זה כי ככה נהוג. ואז מגיעים המגושרים או הצדדים עצמם, מסתכלים על זה, ואומרים, רגע, זה בכלל מתאים אבל לסגנון החיים שלנו. מה זה א', ג'?
או בחופש הגדול תעשו שבוע שבוע, אבל יש פה ילדים קטנים, אז מה שבוע שבוע?
שבוע, שבוע, חודש, חודש בכלל, חצי, חצי. מסתכלים על זה ואומרים, רגע, אבל זה לא, איך אפשר לחיות ככה? עשינו הסכם, יופי, כי עורכי הדין אמרו שככה נהוג. עשינו הסכם, אבל זה לא מתאים לחיים שלנו בכלל. פספסתם את כל התהליך ואת כל ההזדמנות לדבר על זה ולראות ביניכם מה באמת מתאים.
וגם לחשוב תכלס, עכשיו אנחנו בפסח, איך נראה השבוע שלנו. אני אומרת לאנשים עכשיו, תסתכלו, שנייה,
כן.
לא יודעים איך להתנהל, אז בואו, לפני שחותמים על הסכמים, על כל חג, על כל חופש, על כל דבר שאתם קובעים, תנסו לדמיין איך זה קורה במציאות, איך זה נראה.
נכון, לפצל חגים, לא לפצל חגים, בערב איתי, בצהריים איתה, אולי זה לא מתאים לכם. אולי אתם משפחה שלא מטיילת, אז הילדים עוברים מבית לבית, סבבה, אבל אם אתם כן מטיילים, אז זה לא מתאים. עורכי דין לא ינהלו את זה בדרך שלכם.
ואתם לא תוכלו להתנהל נכון אם לא יהיה לכם הסכם שמשרת אתכם, שמשרת את החיים שלכם, שמתאים לחיים שלכם בכלל.
נכון, אבל שאלת אותי רגע לגבי הפחד הזה מהחיים עצמם, מאיך התנהל. ודיברנו על זה שהגישור הוא הזדמנות לדבר וליצור את התהליך הזה של התקשורת. אבל גם יש אצלי בגישורים לפחות, אני יודעת שיש עוד מגשרים שעושים את זה, יש סעיף בהסכם שנקרא מנגנון לפתרון מחלוקות. אנחנו לומדים איך לפתור מחלוקת, היה ותקרה כזאת.
וואי, כמה זה חשוב, הסעיף הזה.
כן, ואנחנו נותנים דוגמה. יש מחלוקת בנושא מסוים. מה אנחנו עושים? למי אנחנו פונים? אנחנו מדברים בינינו קודם, מדברים בינינו בטלפון, נפגשים עם הילדים, הילדים מעורבים בפתרון המחלוקת או לא, איזה יועצים, איזה אנשי מקצוע אנחנו צריכים להתייעץ איתם.
אם זה בנושא רפואי, או בנושא חינוך, או בנושא כספים, או whatever.
כן, ומה קורה אם עשינו את כל זה, ועדיין לא הגענו להסכמה בינינו? מה קורה אז? רצים לבית משפט? הולכים לגישור עוד פעם? זה מאוד מעניין לראות שהזוגות, זאת אומרת שהצדדים, יכולים לבנות מנגנון לפתרון מחלוקות שמתאים להם, שמקובל על שניהם. וברגע שאתה יודע גם מה אני עושה, כשתהיה לי מחלוקת, אז אתה כבר מרגיש הרבה יותר בטוח ללכת הלאה בדרך הזאת. אז אתה אומר, הנה, דיברנו על זה, הכנסנו את זה לתוך מסגרת של גם אם תהיה מחלוקת, מה עושים? נכון, תמיד בסוף, אם המחלוקת היא מאוד רצינית וזה תמיד, ואי אפשר להגיע להסכמת, תמיד בסוף יש את בית המשפט שיכריע, אבל הוא גם לקח לכם את השליטה על זה, על ההסכמות, וגם אתם הסכמתם שאתם צריכים לעבור כל מיני תחנות בדרך עד שאתם מגיעים לבית משפט.
וואי, זה סעיף ממש ממש חשוב, ואני רואה גם פתרונות מאוד יצירתיים, זה מה שנורא יפה.
נכון.
יש לי זוג שהחליטו שבנושאים מסוימים, אם הם לא מסכימים, האישה מחליטה. ובנושא מסוים, הגבר מחליט. זאת אומרת, הכל אפשרי.
נכון, ואתם לומדים לעשות את זה בתהליך הגישור, אתם לומדים לעבוד על התקשורת הזאת. זה ערך שבבית משפט אין אותו, ממש הפוך. העורך דין שלי ידבר איתך. למה? מה, מי הוא? מה הוא
יותר
מבין?
מזה, יש לי זוגות שמגיעים לתאום הורי לפעמים, או להדרכה הורית, ועורכי הדין אומרים להם לא לדבר אחד עם השנייה. עכשיו, איך הורים שגרים באותו בית יכולים לא לדבר?
שמטפלים באותם ילדים.
באותם ילדים שרואים אותם,
כן.
והם קיבלו הנחיה חד משמעית לא לדבר.
זה נורא. זה נורא. אני לא שם. הייתי שם, אני לא שם.
או להקליט את הילדים בעודם רואים את זה.
זה בכלל להקליט את הילדים, להקליט אחד את השני, זה כל מיני דברים
שהתוצאות בטווח
שקורים,
הארוך.
אבל זה הרסני. אפשר גם אחרת. בואי נוציא מפה, זאת אומרת, הבשורה הזאת היא כבר בחוץ, כן? אבל שוב, צריך לחדד אותה, להדהד אותה, להדגיש אותה. אפשר גם אחרת.
ולדעת שעשיתי את הכי טוב שאני יכולה כדי לא להגיע למלחמה. לפעמים, אולי, כמו שאת אומרת, אין ברירה. כמו שגם אני אומרת, לפעמים אין ברירה בסוף, בנושא מסוים, אולי כן צריך התערבות.
כן.
אבל תעשו את המקסימום, לפחות בחלק מהדברים, לעשות בגישור, וזה אפשרי. אז מתי כן לפנות לאורך דין? אם אנחנו, אוקיי, בחרנו בגישור, קודם כל, בכלל, כל התחילת תהליך גירושים, אנשים בעצם הולכים למה שנקרא יישוב סכסוך.
לא, זה
חייבים, לא
כשפותחים
חייבים,
תיק.
כשפותחים תיק, חייבים לפתוח תיק אם באים לגישור?
לא.
לא חייבים.
אם זוג מחליט שהוא מתגרש, בסדר? זוג מחליט שפניו לגירושים. הוא לא חייב ללכת לבית משפט ולפתוח תיק. אפשר ביחד להחליט שהולכים לגישור. לפתוח תיק תמיד אפשר, גם אחר כך, גם אם הגישור מתפוצץ. זה קורה, אבל אני בתור מגשרת, תמיד אומרת לזוגות שלי, אני בתור מגשרת אעשה הכל כדי שהגישור לא יתפוצץ. אבל יש לפעמים שגישור מתפוצץ.
הרי גם כשמגיעים ליישוב סכסוך, בעצם מסבירים לזוג שאפשר להתגרש או בגישור או בתביעות, נכון? זאת אומרת, גם שם יכוונו אותם
נכון,
לאופציה
אז
של גישור.
יש את העניין של יישוב סכסוך, שאי אפשר היום ללכת להגיש תביעה לבית משפט לעניין המשפחה, אני רוצה להתגרש. אי אפשר לעשות את זה היום, חייבים לעבור דרך יחידת הסיוע שליד בתי המשפט, ולהתחיל בהליך של יישוב סכסוך. מה זה הליך של יישוב סכסוך? זה עד 4 מפגשים עם עובדת סוציאלית שנמצאת בבית המשפט.
לא עם מגשר, זה חשוב.
לפעמים הם
בחלק יש,
מגשרים,
כן,
אני לא יודעת,
לא
אבל
תמיד יש.
בהגדרה שלהם הם עובדים סוציאליים. אני מניחה שיש להם את הכישורים לדבר, לעשות, אבל זה לא... זה תהליך שהוא עד 4 מפגשים. המפגש הראשון הוא חובה להתייצב אליו, וגם חובה להתייצב אליו ללא עורכי דין. ולמעשה, לאחר המפגש הראשון הזה, אפשר להחליט אם אנחנו ממשיכים ביישוב סכסוך, או אם אנחנו הולכים לבית משפט להגשת תביעות. קשה לי לדבר על זה, אבל יש עורכי דין שממליצים ללקוחות שלהם לבוא ולהגיד, אין לי מה לעשות פה, אני לא מוכן לכלום, אנחנו נלך לבית משפט. וזה, או שאומרים להם, אתה מגיע ליישוב סכסוך, אתה יושב ומקשיב. אתה לא אומר כלום, יושב ומקשיב. עכשיו, כאילו, אי אפשר לנהל ככה דיאלוג. וגם
מה המטרה?
לא, גם צריך להבין שכשאנשים נמצאים לקראת הליך גירושים, הם נמצאים באחת הנקודות הנמוכות בחיים שלהם. הם מחפשים מישהו שיכוון אותם, שיגיד להם מה נכון.
מישהו חזק.
נכון, ועורכי דין יודעים את זה. זאת אומרת, בן אדם שנמצא בנקודה חלשה בחיים שלו, מקבל עצה מעורך דין ללכת ולשתוק ולא להגיד כלום, הוא יעשה את זה. ככה הוא יעשה. ושוב, מפספסים את ההזדמנות להגיע להסכמות. אז...
ולדעת לתקשר אחרי, בואו לא נשכח גם את היום שאחרי ההליך המשפטי. איך אנחנו ממשיכים בכלל לחיות ביחד, ביחד, בשני בתים, אבל לגדל ילדים ביחד.
שוב, זה הכל נדבך על נדבך. סיבה ותוצאה, הלכנו למלחמה, כנראה שחברים טובים כבר לא נהיה. או שיקח לנו המון זמן להתאושש מזה, אבל רגע, אנחנו סוטים. אז אנחנו אומרים, אז אפשר ללכת ולפתוח תיק, אבל לא צריך. אפשר גם ללכת להסכים ביחד שעושים את זה נכון, פונים לגישור, להליך של גישור, ואז מדברים עם מגשר, שניים, בוחרים עם מי הולכים, מגיעים לשיחת היכרות, הסתדרנו, יופי. מתחיל הגישור, והרבה אומרים לי ואומרות לי, אני צריך שתשמרי עליי. זאת אומרת, אני גם פונים אליי, כי אני גם מגשרת, גם עורכת דין, את עורכת דין, אני צריך שתשמרי עליי. עכשיו צריך לפרק את הבקשה הזאת, או הדרישה הזאת, או הציפייה הזאת, למה זה אומר לשמור עליי. כי אני לא אדפוק אף צד, אני לא אוציא צד מקופח. בשום צורה. אני לא אתן לצדדים לחתום על הסכם גירושין שמקפח את אחד הצדדים, מבלי שירדנו עד הסוף של הדברים לוודא שכל אחד יודע על מה הוא חתם. אז זה אני יכולה להגיד, כשאומרים אני צריך שתשמרי עליי, אני לא אתן לאף צד לצאת מקופח.
את שומרת על שניהם.
אבל זהו. אבל אני שומרת על שניהם. כי אני לא יכולה לבוא, נגיד צד אחד יבוא ויגיד לי, אני צריך 20,000 שקל בחודש. והצד השני יגיד, אין לי. אני לא יכולה להיות לטובת צד אחד כזה או אחר. אני אנסה להביא את העמק השווה, את פה תוריד בצרכים, פה תעלה בכמה יש, כמה אין, למצוא פתרונות יצירתיים, זה התפקיד שלי. אני אשמור על הצדדים, על שניהם. אני אומרת שאני בכלל שומרת על הילדים. השליחות שלי, אני
לגמרי,
פה בשביל הילדים.
לגמרי.
אז אני אשמור על הצדדים ככה, שאף אחד מהם לא יצא מקופח, ששניהם יוכלו לצאת לחיים חדשים בבטחה, שהם יודעים מה מחכה להם, אבל...
ושיוכלו לגדל את הילדים בשני הבתים, בסופו
אבל אני
של
לא
דבר.
אתן לבן אדם לשמור על... זה לא, מילה לא נכונה לשמור. אני לא אתן לצד לחיות על חשבון השני. למה? כי זאת הציפייה שלו ממני כשהוא אומר תשמרי עליי. אני גם לא, גם שמביאים לי, הנה בתיק הזה היה ככה, ובתיק הזה זה נגמר ככה, ופה זה אפשרי. שוב, הכל בהתאם לדרישות ולצרכים וליכולות של המשפחה הספציפית הזאת. והציפייה הזאת שאומרים לי, תשמרי עליי, אני מבטיחה לא לאכזב, אני שומרת, אבל אני שומרת מנקודת המבט של הדבר הזה כמכלול. המשפחה הזאת, שאומנם מתפצלת לשני בתים, אבל היא לא, היא יכולה להמשיך ולתפקד כמשפחה. זאת אומרת, אבא, אמא, ילדים, ושני הורים שמעורבים ונמצאים בחיים שלהם.
ואם יבואו
בשיתוף פעולה.
אוקיי, ואם יבואו וישאלו אותך, מה מגיע לי? או כמה אני יכולה לקבל, או כמה אני יכול לקבל, או כל מיני דברים כאלה.
אז כמה אני יכול לקבל, זה התשובה נגזרת מנתונים. מנתונים של הכנסות, של הוצאות, של צרכים. אני לא יודעת לתת תשובה למישהו שנכנס אליי לחדר הגישור ולהגיד כמה מגיע לי, בלי שאני בודקת כמה יש וכמה צריך.
אז בעצם בודקים את כל הנתונים, מוציאים את כל הנתונים, ורק אז בעצם מקבלים החלטות. אין איזה מספר באוויר שזורקים,
אין
שהרבה
מספר
קורה
באוויר, אני גם אמרתי
בפייסבוק,
את זה
אני רואה.
קודם, בסדר, אבל זה לא, יש. תראי, כשמגיעים לבתי המשפט, מתחילים לבדוק לפי הנהוג הזה, הפה, השם, וגם את הנהוג הזה, לא תמיד מנהיגים על כל משפחה ומשפחה. יש נהוג ויש יוצא מן הכלל, ולתת עורך דין שיכול להגיד, דרך אגב, טיפ, עורך דין שאומר לך, או לך, אני יכול להוציא לך בבית משפט X שקלים, זה משפט, זה הסימן לקום וללכת מהפגישה הזאת. כי שוב, אף עורך דין לא יכול להבטיח מה יקרה בסוף התהליך המשפטי, אף עורך דין לא יכול להבטיח איך תיצאו מבית המשפט, עורך דין שמבטיח הבטחות בתחום של דיני משפחה, בוא נגיד שרלטן ורשלן. זה הסימן ללכת. אני מאמינה בלדבר על זה, במה צריך, מה יש, מה היכולות, מה צריך לעשות בשביל שהדברים האלה יקרו. מגיעים להסכמות מדהימות.
זאת אומרת,
מגיעים לשיתוף פעולה מדהים.
במקום מה מגיע לי, מה אני צריכה.
מה אני צריכה וגם מה אני יכולה לתת בשביל שזה יעבוד.
כן.
כי כשמגיע, לרוב זה נשים, אבל לא רק. בסדר? לא רוצה פה זה. אבל יש את הצרכים. אבל יש גם את המבט הריאלי הזה בצרכים האלה, שצריך להנהיג ולראות מה אני באמת צריכה, מה מותרות, מה אני יכולה לעשות בשביל לספק את הצרכים האלה. מה החלק שלי בתוך הדבר הזה? לא רק אני צריכה את זה, אז תיתן לי.
כי ככה היינו
זה
רגילים
לא
עד
עובד.
היום. הרבה פעמים זה ככה היינו רגילים, אז...
כי עד היום היה חשבון משותף, והיה משק בית משותף, ואין ספק שלפצל את הבית זה עכשיו שני סלים נפרדים, שצריך לדעת להתנהל איתם.
כן, וזה
שצריך לדעת
משמעותי.
להתנהל איתם, וצד אחד לא יכול להמשיך לממן צד אחר. זה לא, גם עם כל המשפט שאומר, עולה איתו ולא יורדת. בסדר. זה המשפט ששולפים ככה, עורכי דין שולפים, מגושרים מגיעים אליי ואומרים, מה, חשבתי שאני עולה איתו ולא יורדת. אם חיינו עד עכשיו ככה, אין שום סיבה שאני אשנה מהחיים. אם הייתה לי 5 ימים בשבוע עוזרת, אין שום סיבה שלא תמשיך להיות לי 5 ימים בשבוע עוזרת. והוא יממן את זה, כי יש לו. כי עד עכשיו היה לו. לא עובד ככה. לא עובד ככה.
אלא אם כן הוא
להיות...
מחליט שכן. זאת אומרת, אני רואה לא מעט אבות במקרה הזה, אם אנחנו מדברים על אישה שבאה ואומרת, אז יש אבות. שיש להם ויכולים, ואומרים, אני רוצה שהם יגורו קרוב, אז אני נותן לבית.
מעולה.
יש לך גישור.
ברור, אפשר לדבר. אז שוב, זה צרכים ויכולות, אבל לפעמים גם צריך
רצונות.
להוסיף את הפקטור של מה אני יכול לתת בשביל שזה יקרה. יכול להיות שיבוא צד ויגיד, אני יכול לממן, אבל הצד השני יגיד, אתה יודע מה, אתה מממן, אני מבשלת. לא יודעת מה, אני קונה את כל הבגדים. לא יודעת מה.
זאת בדיוק הדרך.
זה השיתוף פעולה, לראות איפה החוזקות והחולשות של כל צד, להגיע להסכמות, מה מתאים.
ובמקום לעשות השוואות, אני לא מדברת על כסף דווקא, אלא ליהנות מזה שאנחנו שונים, וכל אחד יכול לתרום את החלק שלו, וכן, ולשתף פעולה. אחת מאוד טובה בלנהל את הקשר עם הבית ספר והחוגים והקייטנות, אם אני מדברת על ילדים, והוא טוב בדברים אחרים, אז תחלקו ביניכם, גם כשאתם חיים בשני בתים.
נכון, לגמרי. ואפשר לדבר על הדברים האלה ב... שוב, גישה, 2, 3, מוצאים את זה. היינו ב... אבל ב... מתי כן לפנות לעורך דין, או שואלים אותי יותר מזה, שואלים אותי, האם זה נכון במהלך הליך הגישור להתייעץ עם עורך דין?
נכון, שאלה שחוזרת על עצמה המון גם אצלי בהדרכות הורים.
אוקיי. עכשיו, אני לא אנטי עורכי דין. זאת אומרת, או יועצים בכלל, אבל בואי נדבר רגע על עורכי דין. אני לא רוצה עכשיו לצאת ולהגיד, כל עורכי הדין הם
לא, זה לא יהיה
לא
נכון,
טובים.
זה לא יהיה
בסדר?
נכון להגיד.
יש כן עורכי דין, ונתקלתי בעורכי דין, שגם מאוד מאוד דוחפים ומעודדים גישור.
גם תאום הורי אגב, יש הרבה עורכי דין
גם תאום.
שמפנים ל... כן, לגמרי.
נכון. אז, ואני גם לא אומרת לא להתייעץ עם עורכי דין, ויותר מזה, גם כתוב את זה בהסכם, כל צד זכאי ורשאי להתייעץ עם עורך דין לפני שהוא חותם על ההסכם. ודיברנו על מה הציפיות מהמגשר שישמור עליי, אז אני אומרת, זה שאני עורך דין במקצועי, אני צריך להפריד בין אני המגשרת שלכם לבין אני המייצגת אתכם. עורך דין שהוא מייצג ידבר בשפה אחרת. האחריות, איך לתפוס את דבריו של העורך דין, נמצאת על המגושר עצמו. זאת אומרת, אני בכלל גם אוהבת להגיע להחלטות או להסכמות על בסיס של ידע. בסדר? יכול להיות שבן אדם מגיע לגישור והוא מרגיש שהוא לא סומך על עצמו. בסדר?
שאין לו
שהוא
את
קצת
הידע.
מאבד את הדרך, את הידע. אפשר לפנות לאינטרנט, באינטרנט יש הרבה חומר, הרבה מאוד ממנו לא רלוונטי. אבל יש גם חומרים שכן, שהם בסדר. ואני אוהבת שבן אדם מגיע ממקום של ידע. גם כשאתה הולך לעורך דין ואתה חושב שאתה מקבל את הידע, אתה לא תמיד מקבל את הידע הנכון. אבל אתה צריך להפעיל את האינסטינקטים בתוך הבטן ולראות לאן העורך דין הזה מוביל אותי. אם הוא מוביל אותי למלחמה, או אם הוא מוביל אותי באמת לדרך של לנסות ולפתור את זה נכון. אז שואלים אותי אם אפשר להתייעץ עם עורך דין, ואם זה לא סותר אחד את השני.
נכון.
עצם הייעוץ לא סותר. אני גם לא אומרת לא ללכת לעורך הדין, להפך, אני אומרת, הלכו תתייעצו. הדרך שבה אתה, כאילו האחריות שהמגושרים, האחריות של המגושרים היא לדעת איך להשתמש בייעוץ הזה.
איך מונים מצב שבאמת מישהו הלך להתייעץ עם עורך דין והוא נגרר לבית משפט? כי זה יכול לקרות.
בתהליך גישור?
כן. הוא הלך להתייעץ, ומשם הוא פוצץ את הגישור ואמר, העורך דין אמר שאני יכול לקבל יותר.
קודם כל, אם צד החליט לפוצץ גישור, ללכת לבית משפט, זה יצא מהידיים שלי כמגשרת, ואני נוטה להאמין שהוא עשה את החושבים שלו, שהוא לקח את הסיכון שבדבר, שהוא מבין לאן הוא הולך. וגם אם הוא לא מבין לאן הוא הולך, הוא יבין בהמשך. זאת אומרת, זה לא... אני לא רואה בזה כישלון של הגישור, אני רואה בזה יותר משהו אישיותי של אחד הצדדים.
לא, אבל איך מונעים את המצב הזה שבעצם הוא הולך להתייעץ, ובעצם לא רק מתייעץ, הוא כבר נגרר החוצה.
אני בתור מגשרת, תמיד אומרת למגושרים שלי, שהם מוזמנים להגיד לעורכי הדין שלהם לדבר איתי. אני אוהבת לדבר עם עורכי הדין.
כן? זה יכול להשתלב?
כן, אני מדברת עם עורכי דין, ושאני מבינה שאחד הצדדים סומך על עורך הדין שלו, לא שהוא לא סומך עליי,
זה בדיוק
אבל
מישהו שישמור עליו, כמו שאמרת
בדיוק,
קודם.
סומך על עורך הדין שלו, ואני מבינה שצריך אולי לדבר ולשחרר את החששות מעורך הדין, בשביל שיאפשר לו לצד להגיע להסכמות בחדר הגישור, אני מדברת עם עורכי דין, ואני שואלת אותם, אני שואלת את עורכי הדין, מה בעצם ההצעה הזאת שאתה נותן לו?
ולאן זה מוביל? מה המטרה?
כן, מה המטרה? תגיד לי אתה, אולי אפשר ביחד, תגיד לי אתה מה אתה מנסה להשיג. בוא נראה איך אנחנו משלבים את זה פה.
זה לא ידעתי שעושים.
אני, תשמעי, כשאני מבטיחה למגושרים שלי שאני אעשה הכל בשביל שהגישור לא יתפוצץ, זה.
זה כולל לדבר
אני
עם אורחי.
מזהה את ההידרדרות ואני מנסה לתפוס אותה. יש צדדים ש... כאילו יש אנשים שאומרים, אני אעשה רק מה שבית משפט יגיד לי. בסדר, אין לי מה, אני יודעת עם עצמי שאני עשיתי הכל בשביל למנוע את זה.
כן.
יש אנשים שצריכים להבין בדרך הקשה, אני לא מחזיקה אף אחד, גישור זה הליך וולונטרי. זה לא, אני לא יכולה להחזיק אף אחד, ואף אחד לא חייב להישאר אצלי. אני כן חייבת לשמור על חיסיון, אני לעולם לא אגיד מי פוצץ את הגישור ולמה, אבל, ומה שקורה בחדר הגישור, קורה בחדר הגישור. דרך אגב, אפרופו פיצוץ של גישור, כשבן אדם מחליט לפוצץ גישור ולהתחיל הליך משפטי, הוא צריך לקחת בחשבון שהוא מתחיל מאפס. זאת אומרת, גם אם בגישור פתאום נחשפו נתונים, לא יודעת, נתונים של הכנסות. הוא לא יכול לבוא לבית משפט ולהגיד, אבל בגישור הוא אמר ככה, אבל בגישור כבר הסכמנו, עכשיו אנחנו מתחילים רק נגיד הסכמנו על זמני שהייה, ועכשיו פונים לבית משפט על ענייני מזונות.
זה לא תופס בעצם, אפשר להתחיל מההתחלה ויקבעו לכם משהו שאתם בכלל לא רוצים.
כל עוד זה לא כתוב וחתום ומאושר על ידי בית משפט, מתחילים מאפס. ההסכמות כבר לא קיימות, ויותר מזה זה רק מדרבן לפעמים את הצד השני להגיד, הסכמנו, בסדר, גם הסכמנו שהולכים לגישור ופוצץ. אז מתחילים מאפס, והתוצאות של זה, של להתחיל את כל התהליך מחדש בהליך משפטי, זה נורא. זה עוד משבר באמון. ממש.
אז כשפונים לעורך דין, בעצם אומרים לו, חשוב להגיד לפי מה שאת אומרת, מה המטרה שלי. זאת אומרת, אם המטרה שלי זה רק לפתור את זה, אבל לא להילחם בו, אז להגיד את זה?
בוודאי.
או להגיד לעצמנו את זה, כשאנחנו הולכים אולי לעורך דין, קודם כל.
קודם כל, אם המטרה היא לא להילחם, אז אל תלכו לעורך דין הראשון. זאת אומרת, או שתתחילו תהליך גישור, ותגידו לעורך דין שלכם, אנחנו כבר בגישור. אני רק רוצה לקבל ייעוץ מקצועי, אבל אנחנו כבר בגישור. אנחנו פותרים את זה בגישור. אם העורך דין מריץ את הצד להגיש תביעות וללכת לבית משפט, תדעו, זה פנייה למלחמה. תעצרו רגע ותגידו, רגע, אבל אולי אפשר לדבר. יכול להיות שעורך הדין גם יגיד לכם למה לא לדבר. התמרורים צריכים להיות אצלכם בבטן, אף אחד לא יחליט את זה עבורכם.
ואני תמיד אומרת, אם החלטת או החלטת לפוצץ את הגישור, תחליפו מילה עם המגשר קודם. תסבירו לו שאתם, התהליך לא לרוחכם, לא מתאים לכם.
תסבירו לו למה, מה אתם מצפים.
אולי המגשר יכול פה שנייה לעזור לכם לפני שרצים ונלחמים אחד בשנייה. אני חושבת שזה שלב מאוד חשוב.
נכון, נכון.
גם אמרת לי קודם משהו שאהבתי ולא ידעתי, שגם בתי המשפט מפנים לגישור.
נכון, יש תיקים, יש שופטים שרואים את שני הצדדים, רואים את עורכי הדין שלהם. יש שופטים, דרך אגב, שאומרים לעורכי הדין שלהם, אתם מפריעים.
וואו.
אתם עושים נזק, אתם מפריעים לי
באמת?
פה. כן. אבל יש תיקים שבהם השופט צריך לקבל החלטות הרות גורל לגבי עתיד הילדים. באמת, אני מדברת על מקום מגורים, אני פחות מדברת על מזונות. את יודעת מה, זה עובד גם לעניינים שהשופט אומר, בונה, הפתרון הוא מול הפנים, חבל שאני אגיד לכם מה צריך להיות, תגיעו לזה לבד.
כאילו רוצה ללמד אותה משהו בעצם.
כן, או שיש באמת החלטות, נגיד מקום מגורים, נגיד הליכים רפואיים, נגיד בתי ספר שבהם ילמדו הילדים, שהשופט רואה זאת אומרת, שומע את הצדדים, שומע, עברנו כבר דיוני הוכחות, הכל, 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 ועדיין רוצה לתת לצדדים את ההזדמנות להישאר עם שליטה על החיים שלהם. זאת אומרת, החלטה, נגיד, על מקום מגורים, נגיד, צד גר בעיר מסוימת, והצד האחר גר בעיר אחרת, צריך להחליט איפה יגדלו הילדים. והתזכירים אומרים, הבית הזה טוב, הבית הזה טוב, שיפגשו באמצע, יעשו שני בתים טובים, או זה לא ממש משנה אם הם יגורו קרוב לאבא או קרוב לאמא, גם האמא וגם האבא, שניהם יודעים לעשות בתים טובים לילדים.
ואז השופט צריך להחליט בעצם.
ואז השופט צריך להחליט. והשופט, הוא יכול להחליט, בסמכותו להחליט, אבל הוא אומר, רגע, צדדים יקרים, במקום שאני אשלוט לכם על החיים ואחליט בשבילכם, אולי אתם, אני מחזיר את המושכות אליכם.
הם אומרים ככה?
כן.
וואי,
אני
זה משמח לשמוע.
אני מחזיר את המושכות אליכם, ואני מציע לכם ללכת לגישור. תנסו, תנסו לדבר. תנסו להגיע ליצור פה פתרון. כי הנה אתם רואים, אין פה חד משמעי. אתם הורים טובים. אתם רק במחלוקת. תפתרו אותה.
ממש משמח אותי לשמוע את זה.
כן,
שבתי המשפט הולכים לכיוון הזה, גם כל נושא התאום ההורי שבתי משפט מפנים, גם אחרי גירושים, הורים שלא מצליחים להסתדר ביניהם, ומגיעים כל יומיים עם איזה כל פעם
עם איזה
משהו
בקשה
אחר,
אחרת.
אז הם אומרים, לכו לתאום מורי, תלמדו לתקשר, וזה נורא משמח אותי לשמוע שזה קורה. הם
נכון.
מפנים לגישור בהליך משפטי, או גם אחרי גירושים כשמגיעים ותובעים כל מיני דברים. גם אז הם
גם
מפנים
וגם,
לגישור?
הליך משפטי זה הליך משפטי.
לא, אבל אז הם מפנים גם לגישורים?
אני חושבת שכן, זאת אומרת, אם תשמעי, זה לא, אין איזה, שוב, אין איזה משהו שכתוב שחייבים ללכת לגישור, או ששופט חייב להפנות לגישור. אם שופט חושב שיכול ללכת פה גישור, אז הוא ממליץ לצדדים. הם גם לא חייבים לקבל את ההחלטה, את ההמלצה שלו.
יכולים להגיד,
הם
אתה
יכולים
תחליט.
להגיד, אתה תחליט, די, ניסינו, אתה תחליט, הגיע הזמן להחליט.
כן.
יש הורים שלוקחים את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים, שבעצם אומרים, אולי, אולי זו באמת הזדמנות לצאת ממה שקורה פה, וכן, נקבל אנחנו את ההחלטה, נבוא, נספר לשופט מה החלטנו. תאמיני לי, אני ראיתי זוגות שזה קרה להם. ראיתי זוגות שברגע שהשופט נתן לצדדים את הכוח לשים רגע את עורכי הדין בצד, הם הצליחו לעשות את זה באמצעות מגשר או מדריכת הורים או מתאמת הורית. הם הצליחו לעשות את זה כל כך יפה, כאילו זה פרייסלס. מה שהתוצאות של זה הרבה מעבר לסיום ההליך המשפטי או ההגעה להסכמות. זה שיעור לחיים.
לגמרי.
שיעור לחיים.
זה להסתכל קדימה ולהגיד לאן אנחנו רוצים ללכת, קודם כל מה המטרה שלנו, ואיך החיים שלנו גם ייראו אחרי שאנשים לא שואלים את עצמם כשהם בתוך הליך משפטי.
נכון. נכון, ושוב, זה לקחת שליטה על החיים שלי. נכון. יש אנשים שמפחדים לקחת שליטה על החיים שלהם.
למה?
יש אנשים שמפחדים, לוותר, נגיד, או שמפחדים... שמפחדים לקבל החלטות של מה יקרה אם לקחתי את ההחלטה הלא נכונה.
כן, אני יכולה להבין את זה. ואז אני בעצם אכעס על עצמי כל החיים
נכון,
שקבעתי ככה או
כי
ככה.
אני החלטתי, כי שופט החזיר את זה לידיים שלי, ואני זאת שאחראית. כן, אחריות זה דבר כבד
אנחנו כהורים אנחנו אחראים.
ומשמעותי, בדיוק, אבל אנחנו ילדנו, הבאנו ילדים לעולם. קיבלנו אחריות גם בחוק. אנחנו כאפוטרופסים טבעיים של הילדים שלנו, יש לנו זכויות וחובות. חובות שלנו זה לדאוג לילדים לכל מחסורם.
וגם ללוות אותם בתהליך הגירושים בצורה מיטיבה עד כמה שאפשר, ולהיות משמעותיים ולהרגיע אותם ולעזור להם, אנחנו לפעמים שוכחים את זה.
אז זהו, שאלה שמפחדים לקחת את ההחלטות האלה ולקחת את השליטה על החיים שלהם, אל תלכו לשופט, לכו לטיפול. לכו לטיפול. לפסיכולוג או למדריכי הורים
להתחזק.
או ליועצים, כן, לכו אתם תחזקו את עצמכם, אל תיתנו למישהו אחר להחליט בשבילכם.
ואני רואה את זה קורה הרבה, את גם כמדריכת הורים בטח רואה את זה, כי את גם בתחום הזה, אז הורים שמגיעים ובאמת לא היו מעורבים, זה לפעמים האבא, לפעמים האמא, לא היו מעורבים עם הילדים, אלא היו יותר בקריירה, ופתאום מחליטים ללכת על זה עד הסוף, ובאים להדרכה, ומקבלים כלים, ומתפקדים, וכאילו הצד השני מסתכל, ומה? עד עכשיו הוא לא היה אבא, או עד עכשיו היא לא הייתה אימא, ופתאום, כן,
ופתאום כן,
כן.
וזה אפילו נעים ונחמד וטוב.
לילדים בטוח, הילדים אומרים את זה. הרווחנו את אבא, הרווחנו את אימא.
וגם להורה השני. יש לי מקרים שבאמת לצד אחד קצת יותר קשה לשחרר את הילדים, מכל סיבה שהיא. ולא רואים את היתרונות שבדבר הזה. לא רואים את היתרונות ברגע לתת להורה השני להיות מעורב, לקחת זמן משמעותי עם הילדים. אתה זוכה בחופש שלך. זאת אומרת, אם כבר גרושים, אז שיהיה גם זמן לנשום, זמן לעשות חיים חדשים.
אנשים לא רואים את זה, אני רואה את זה כשקובעים זמני שהות, ובדרך כלל האימהות, שוב, זה לא ב-100%, אבל בדרך כלל האימהות מאוד קשה להם לוותר על ימים עם הילדים, ופתאום לחשוב על לא לראות אותם, ומעדיפות לפעמים שהילדים ישנו רק אצלן, ואז אני אומרת, אבל בעוד כמה חודשים, שנה, שנתיים, לא יהיה לך אוויר.
נכון, ובגלל זה אני אומרת, כשאת רוצה את זה, את מה שתיארת עכשיו, אל תלכי לשופט או שופטת שיתנו לך את זה. תלכי לטיפול, תנסי לברר עם עצמך למה את לא משחררת את המקום הזה.
למה זה כל כך קשה?
כן.
זה שוב, זה גם להסתכל כל הזמן קדימה, לדעת להרים את הראש, להסתכל איך החיים שלי ייראו, וזה לא דבר פשוט לעשות בתקופה ההישרדותית הזאת.
נכון, נכון, נכון. תשמעי, גירושים זה לא דבר כלכלי וזה לא דבר קל. אין מה לעשות. זה דרך שצריך לעבור אותה, ואפשר לעבור אותה נכון.
אני אומרת, זה
בעזרת...
תהליך של התפתחות אישית ועצמית בכלל, זה תהליך התפתחות
לגמרי.
מטורף.
אתה פוגש את עצמך.
במקומות הכי קשים והכי פגיעים והכי לא
וגם
מובנים.
הכי יפים. זאת אומרת, יש הורים שפתאום מכינים ארוחת ערב לילדים שלהם, ויש להם את הזמן לשבת איתם סביב השולחן ולשאול איך היה היום. מה שלא התאפשר קודם, אם זה בגלל שהצד השני תפס מקום, אם זה בגלל ש... היה נוח, תמיד היה עוד הורה בבית שדאג לכל הדברים האלה, חלוקת תפקידים שכזאת. פתאום הורים מתגרשים, הם מוצאים את עצמם צריכים לעשות הכל.
גם פה הם
וזה
לוקחים
יכול
אחריות.
להיות נעים, כן, אבל זה יכול להיות נעים. זה לאו דווקא מעמסה ונטל.
זה גם נעים לילדים, כי יש להורים את הימים שלהם שהם פנויים, ויש את הימים עם הילדים שאנחנו מגיעים יותר רגועים.
נכון. כן, אני, שוב, לי באופן אישי אין את זה, לא יודעת להגיד לך, אבל אני מאמינה ש... אבל מה זה לי באופן אישי אין את זה? גם אני לוקחת פסק זמן. כן.
חייבים את זה. אז רונה, קודם כל, תודה רבה שהגעת היום.
בכיף, בשמחה.
אני חושבת שהנושא הזה של באמת מעורבות, בכלל, הקשר בין הליכים משפטיים, עורכי דין וגישור, הוא קשר מאוד מאוד חשוב ומבלבל. אנשים לא באמת יודעים איך לאכול אותו.
והוא גם עדין. הוא
הוא
גם
לגמרי
עדין. אנחנו
עדין.
חייבים לדעת מה ההשלכות, מה התוצאות, מה אפשר לעשות, מה אי אפשר.
וכמו שאנחנו מדברים עם הורים ואומרים, אתם יכולים בשיתוף פעולה, אז גם פה אני חושבת שכל המערכות יכולות...
לעבוד יחד, לגמרי.
אז תודה רבה.
בכיף,
עשית פה
תודה
המון
לך.
סדר, אני חושבת, בכל הבלבול הזה.
הלוואי.
ואז תודה.
בכיף,
תודה
תודה.
לכם שהקשבתם, ואם הפרק הזה באמת תרם לכם, אז תעבירו אותו לכל מי שזקוק וזקוקה ויכולים לעזר בידע הזה. ואני מזמינה אתכם קודם כל להירשם כמנויים לפודקאסט, ולקבוצות הפייסבוק, שגם רונה נמצאת שם, וגם אני. להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, ולהתגרש עם ילדים קהילת האבות. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.